איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, שלום.
שלום, שלום.
לא הצלחתי
להבין... בוקר טוב לכם, למאזינים.
בוקר טוב. לא הצלחתי להבין את הטענה שלך, שאומר שבעצם ראש השבק שחרר את מנהל שיפה, כי הוא רוצה לעשות לך דווקא.
לא, זה לא מדויק, זה לא רק כי הוא רוצה לעשות דווקא, אלא כי יש לו אג'נדה, ואני אסביר. תראה, הסיפור כזה לא מצוקת מקומות הכליה, ממש לא. יש צפיפות בבתי הכלא, נכון, צפוף להם, לא פשוט להם, הכל בסדר. אבל הסיפור כאן הוא סיפור אחר לחלוטין. אני לפני השביעי לעשירי, באתי מדיניות למשרד הזה. אמרתי לדוגמה, ואתם מכירים את הסוגיות מקרוב, נעצור את ההפקדות מהרשות הפלסטינאית. אומר לי ראש השבק, מה פתאום? זה עורר כיסה. אמרתי, בוא נפסיק את הטיילת בחצר, 8 שעות טיול. למה, מה קרה? מחבלים צריכים לטייל 8 שעות כשאסירים פליליים שעתיים? אמרו לי, לא, לא, הם התרכזו. בואו נבטל את מעמד הדובר. אתם יודעים, יש שם מי שרוצח הכי הרבה, קיבל את המעמד הכי מיוחד, כאילו מנהל הכלא. אמרתי, בוא נבטל את זה. רונן בר, מה פתאום? זה יקומם. ירגיז, וככה עוד ועוד ועוד.
אז מה אתה אומר, השר בן גביר? מה אתה אומר? שראש השבק רוצה להיטיב עם המחבלים והולך בניגוד לדעת השר? או שאולי ראש השבק רואה את הדברים אחרת בצורה מקצועית יותר, ויש לו, בוא נגיד ככה, פרספקטיבה קצת יותר עמוקה ורחבה ממך?
כן, רונן בר, לא אמרתי שהוא חובב מחבלים, אבל הוא כן מונע מתפיסת עולם מאוד מאוד ברורה, לא נרגיז, לא נקומם. איך אמרו לי כל הזמן? התלכדות הזירות, אם אתה תעשה את הצעדים האלה, וואו, תהיה מלחמה.
וזה
וואו,
קרה?
החמאס יפגע בינינו, קרה? ותראו מה קרה. ותראו מה קרה. לא עשיתי את הצעדים האלה, כי לא נתנו לי לעשות. ובכל מקרה הייתה מלחמה. ובכל מקרה באסון. ובכל מקרה נכנסו, ואנסו, ורצחו. ואז באתי מהשביעי לעשירי. וכן, התחלתי לשנות את הדברים, הפעם סוף סוף ראש הממשלה נתן לי, והיום בבתי הכלא נשמר הכל. 180 מעלות, אין קייטנות.
אוקיי, אז נדבר עוד שנייה באמת על מה... כן, בבקשה.
ברשותכם. אין קנטינות, אין הפקדות, אין טיולים של 8 שעות, סגרתי את המאפיות, קראו לי שר הפיתות, אחלה שר הפיתות, היום כולם מבינים ששר הפיתות צדק.
אבל הפיתות נכנסות לא דרך המאפייה, לא משנה, כן, הלאה.
הוצאתי להם, אין לאף, נכון, אין לאף אותה, אבל הם לא פיתות, אגב, הם אוכלים לחם. הוצאתי להם, שינינו את התפריטים, מן הקצה לקצה, אגב, לפי מה שמתחייב על פי חוק, כן, אני לא חורג מהחוק, אבל כן, אני מודה, שיניתי את הדברים, הוצאתי את מכשירי החשמל מהתאים.
אבל טוב, רגע, אבל שנייה, רגע, אבל...
כן, אבל שר בן גביר, אתה הולך כאן, אתה הולך כאן לזו...
אבל רגע, אני מבין, אני רוצה להציע כאן הצעה, רגע, אני רוצה להציע הצעה, ברשותכם, הצעה אחרת, הלכת, מה שנקרא, פול פאוור על ראש השבק, ואני יכול להבין גם למה, זו שיטה קלאסית, להעביר את כל האש לשם, למה? כי בסוף, כשהולכים חזרה אחורה, העניין הוא שהמשרד בראשותך לא ענה על המענה, לא נתן את המענה המספק, נתן מענה חלקי של למצוא או להרכים או לבנות עוד מתקני כליה. זה לא קרה, ובגלל זה הגענו לנקודה הזאת, ומהר מאוד הלכת בקבוצת הוואטסאפ שממנה דלפו הדברים, ושם אתה אומר צריך לפטר את ראש השבק, ובהמשך אתה הולך לו הראש, כי בסוף הקשל, השר בן גביר, הוא אצלך. לא הצלחת למלא את הצורך של המערכת.
אני שמח שסוף סוף מצאתם את השם, אבל אתם תתאים לי להשלים כדי שהמאזינים לפחות יבינו מה
קרה. אבל אל תהיה עכשיו תלך על כל התנאים של האסירים, אנחנו רוצים להתקדם.
לא, לא, גם בתנאים של האסירים, אתה יודע, אנחנו יכולים לומר, יש מסמכים של חמאס שנתפסו בעזה, שמראים בבירור שהחמרת התנאים בכלא הביאו לתסיסה והביאו, זה היה חלק מההחלטות לצאת לטבח השבעה באוקטובר.
לא, זה קצת סותר את המציאות, כי לא נתנו לי להחביר לפני השביעי לעשירי. לא נתנו לי לעשות כלום. לא נתנו לי. איך יכול להיות החמרת התנאים בכלא שלא נתנו לי?
עצם זה שהעלית את העניין הזה, השר בן גביר.
בוודאי, בוודאי, בוודאי. גם העליות שלי להר הבית הגיזו אותם, נכון. העיקר שאנחנו נושמים. אתם לא מבינים שהם מחפשים את התירוצים, אבל שנייה, אני הייתי באמצע ואני רוצה להסביר.
בבקשה.
לפני שבוע קיבלתי איום לראש השבק. יהיו מפורש, אם אתם לא מטיבים את התנאים שלהם, אנחנו נשחרר. וזה הסיפור, ואתם מנסים להסתיר את זה או
להתחמק. לא, זה לא הסיפור, השר בן גביר, זה גם לא מה שהיה כתוב במכתב.
אלה המילים להיטיב, אלה המילים להיטיב, אתה עומד מאחורי הדברים שלך?
התנאים, אני אומר בצורה מפורשת, כן, הוא רצה להטיב את התנאים שלהם, אני עומד בצורה מפורשת.
הוא אמר את זה בעל פה או בכתב? לא, לא, כי זה חמור מה שאתה אומר.
אני אומר בצורה, הנה, אני אומר שהתבע אותי, אתה יודע מה, אני מוכן גם להסיר את החסינות. אני אומר דבר מאוד פשוט. התפיצה שלו, אגב, לא בגלל שהוא חובב מחבלים, בואו נגיע אגונים איתו, התפיצה שלו, שאם התנאים שלהם לא ישתפרו, זה רע, זה מלאית, זה הדין הבינלאומי, זה העולם, זה לא נותן לנו לגיטימציה, הכל, הכל כולל הכל, כאילו הוא שר החוץ, כאילו הוא ראש הצלב האדום, זה לא עובד ככה.
אבל השר בן גביר זה לא להיטיב. זה לא להיטיב.
הוא ראש השבק.
אגב, אני אומר לך שלהבנתי זה לא נאמר, הכוונה שלו הייתה בעניין הזה לפחות, ככה אני מבין, שוב, תקן אותי אם אני טועה, הוא אמר לך את המילה בוא נטיב עם האסירים, או שהאמירה שלו הייתה, תקשיב, אנחנו חייבים לעמוד בתבחינים משפטיים בינלאומיים, ומשפטים אתה יודע.
מה זה משנה? למה מי הוא שיגיד לי את הדברים האלה? הוא יועץ משפטי?
הוא ראש השבק אחראי על שירות הביטחון הכללי, שהוא צריך להתריע בפני הדרג המדיני שהפעולות שהוא עושה, או לא עושה במקרה הזה, יכולים להביא בסופו של דבר, אגב, אם היו מקשיבים אולי גם בדברים אחרים, זה היה טוב, שיכול להביא בסופו של דבר לפגיעה בכל מיני צמתים במדינת ישראל. זה הכל, זה מה שהוא עושה.
בוא נפסיק להיות דמגוגים. הרי כשאני אמרתי חמאס, צריך להפציץ את החמאס, הוא התנגד. כשאני אמרתי שצריך לעשות כל מיני פעולות בעזה, הוא התנגד. אז תפסיק להגיד לי אם היו שומעים לו. אם היו שומעים לו מה? די עם זה. הסיפור כאן פשוט. וזה אמרת את זה ועודדת בזה, וזה נכון. יש לו תפיסת עולם, יש לו אג'נדה. וזה הסיפור, בגלל זה משחררים אותם.
אבל אתה חוזר לזה עוד פעם, השר בן גביר, ולדעתי, ואתה לא עונה על השאלה שלי, למה המשרד שלך, למה המשרד שלך, לא, אבל אתה לא יכול כל פעם לחזור לסיפור של האסירים והראש שלך. הבנתי, אתה נכנס ראש בראש בראש השב"כ, זה מובן. עכשיו, אבל למה המשרד לביטחון לאומי לא ביצע את מה שהוא היה צריך לבצע, וזה לבנות עוד מתקני כליה באופן שמביע רצון?
תודה רבה על השאלה. למה אתם מדברים לי ביסוס? מתחילת המלחמה בניתי 2,500 בנינו, השבס. צריך להגיד אישר כוח אדיר לאגף הבינוי שם, לנציג שבס החדש. גם אגב הנציבה הקודמת עשתה 2,500 מקומות כליה. אנחנו כרגע אם בונים 10 אגפים, הולכים להוסיף עוד 2,000. תקן הכליה שלנו 14.5. אנחנו קלטנו 22,000 אסירים. על מה אתם מדברים?
אז למה? רגע, רגע. אבל החבר שלך לממשלה, שר האוצר סמוטריץ' אומר, לא עשית כלום עם התקציב. אתה לא מתפקד בהקשר הזה. עכשיו, זה לא אנחנו אומרים. זה חבר, אתה רצת איתו לבחירות, זה חבר שלך לשולחן הממשלה.
א', זה לא מה שהוא אמר. ב', אני לא אתן לשמאל לחכך ידיים בענר. מה, שאני עכשיו אדבר על הביצועים שלו כשר אוצר? אבל זה לא מה שהוא אמר.
למה, אתה לא מרוצה מהביצועים שלו כשר אוצר?
זה לא מה שהוא אמר. הוא לא דיבר על הכלייה, הוא דיבר על משהו אחר, הוא דיבר על...
הוא אומר, קיבלת תקציב ולא עשית איתו כלום.
הוא לא אמר את זה, הוא דיבר על הפשיעה במגזר הערבי, ואני גם מציע לבדוק מי קיבל תקציב, מתי קיבל תקציב, ומה אני עשיתי עם
ה... אתה קיבלת תקציב באפריל, בעקבות קיצוץ רוחבי בכל משרדי הממשלה, כדי לבנות את מתקני הכליה האלה, כדי להכלס בהם את האסירים, וזה לא קרה.
נו, תשמע מה אתה אומר, קיבלתי תקציב באפריל, באיזה חודש אנחנו?
אבל לא צריכים להקים פה עכשיו בניינים. אבל זה מתקני אוהלים, בחיית, השר בן גביר, אתה יודע את זה.
לא, שנייה, לא, התקציב לא היה לזה, התקציב היה לבינוי. תראה מה אתה אומר. אתה אומר לי, קיבלת תקציב באפריל, למה תוך חודשיים אין לך מגדלים וזה? ואתה יודע מה? אני אפתיע אותך. יש. בנינו 2,500, יש ארגון שבס, 30 שנה לא ידע לעשות את זה. בנינו 2,500 מקומות, הוספנו. קלטנו עוד 5,000 אסירים. אני בונה כרגע עוד 10 אגפים, אבל תנו לי לחדש לכם ולהגיד לכם את האמת. צפוף, אני מודה. צפוף בשירות בתי הסוהר, הם קולטים עוד ועוד ועוד, הם עוצרים עוד ועוד. אגב, אם היו שומעים לי חוק עוד נשמה ותמחבלים, היינו הורגים אותם. בסדר. היה יותר מקום בבתי הכלא. אבל בואו לשיטת מי שלא רוצה להרוג. אני אומר, קלטנו, עשינו, אבל הסיפור כאן זה הצפיפות, אני מודה, צפוף להם, לא פשוט להם, הם מתלוננים, אבל אתם יודעים מה, אני גאה בזה. אני נותן להם מה שמתחייב לפי חוק, שלא תהיה הבנה, אבל אני נותן להם את המינימום. אני נותן להם את המינימום. שיניתי את המדיניות מן הקצה לקצה. סגרתי להם את הקנטינות, ביטלתי את ההפקדות.
אוקיי, היינו שם, לא, השר בן גביר, היינו שם. רגע, שאלה, ביום חמישי האחרון, רגע, ביום חמישי האחרון בדיון הקבינט. רק שנייה, לא, אבל היית שם, השר בן גביר, כבר אמרת, דיברת.
אבל תנו לי בבקשה.
אנחנו נותנים לך, אבל אתה חוזר על עצמך, אני רוצה להתקדם הלאה בעניין הזה. יום חמישי, לא, ביום חמישי האחרון. נכון, היה דיון קבינט, היה דיון קבינט.
אמיר, תחשוב שאני יאיר לפיתי, תן לי שתי דקות, תן לי לסיים משפט.
אני אתן לך לסיים משפט, אבל אל תחזור שוב לתנאי אסירים, פתחת בזה, הבנו.
בסדר, זה הרקע. הרקע הזה ששינית ב-180 מעלות, והרקע הזה שראש השבק, וכנראה עוד כמה אנשים, לא אוהבים את הסיפור הזה, ולכן החליטו לשחרר מחבלים. נקודה.
אוקיי, אבל תסביר לי, ביום חמישי האחרון היה דיון קבינט, והעניין הזה של האסירים עלה?
מי העלה את זה? אני כבר פורסם, אז אני יכול להגיד, אני העליתי את זה.
אוקיי.
אני העליתי את זה.
ונאמר לך? ונאמר לך, וידעת ש... רק רגע, וידעת שה-30 ביוני היה תאריך שנקבע, שחייבים אחריו לקבל את ההחלטה ולשחרר. אז מה קרה?
לא, אם אף אחד לא שואל אותי את השאלות הללו, מתי לשחרר, אם לשחרר, לשחרר. אבל אני בדיון קבינט, טוב שהזכרת את זה, תודה רבה. העליתי את זה, ואמרתי, שמעתי שיש כוונה לשחרר 120 מחבלים, השתגענו? ואז הם מסמסו את זה ולא הגיבו על זה. בוודאי שעליתי, ואני אומר לך יותר מזה, אני כל הזמן מטריע על המדיניות הזאת של שבק, וגם של מלאל, צריך לומר את האמת, גם צחי הנגבי לא נקי בסיפור הזה.
מה זה לא נקי? צחי הנגבי וראש המלאל זה בעצם הגוף שמסונף ללשכת ראש הממשלה, והוא זה שעמד בתוך הדיונים הללו, והבין ככל הנראה, אחרי שקיבל תשובה שלילית מכם, משבס, ממך, מהמשרד שלך, שאתם לא יכולים לקלוט אפילו עוד 200 אסירים משדה תימן, שצריך לשחרר אותם. זאת האמת.
לא, האמת היא אחרת. זה אגב נחשף היום גם באחד העיתונים. הם אומרים את זה בצורה מפורשת. נכון, אתם צודקים, המל"ל לא נקי בסיפור הזה. זה לא בגלל שלא קלטו, הם יכלו להשאיר את שדה תימן. מה בוער להם להפסיק את שדה תימן? אתם יודעים מה הם אמרו? בשדה תימן התנאים לא פשוטים, אז מה? יש לנו כרגע חטופות בעזה, יש לנו כרגע חטופות שמתעללים בהם בעזה. יש לנו כרגע חיילים שאוכלים חצי פיתה ביום. אז אכפת לי שהתנאים שלהם לא פשוטים?
לא, זה אף אחד לא אכפת, ותאמין לי שיש הרבה מאוד אנשים שהיו רוצים שהתנאים שלהם יהיו אפילו פחות טובים מאלה, בטח בנוכח המצב שלנו. אבל אתה יודע, אתה עושה ספין, כי אתה יודע בדיוק מה מוביל את המל"ל, הם לא קמים בבוקר, וגם את השב"כ שאתה תוקף אותם כל כך חזק. בסופו של דבר, ישראל עומדת כאן מול החוק הבינלאומי, מול בית הדין הבינלאומי בהאג, עם צו עצירת מלחמה שעומד מעל ראשה. אם בית הדין הבינלאומי בהאג מוציא צו עצירת מלחמה לישראל, יהיה לה קשה מאוד לנהל את המלחמה הזאת בהיבט של החימושים, בהיבט של ההתנהלות הבינלאומית, ולכן עושים את הדברים הללו. אף אחד לא קם להיות עכשיו וחובב נוחבות ודברים כאלה. ואתה הולך כל פעם ואתה אומר, הם פתאום קמו, הם החליטו. זה לא שקמו והחליטו, זה המצב כרגע. והמשרד שלך, שוב אני אומר, לא נתן את המענה המספק. אתה היית צריך, כאחראי על השב"ס, לקלוט את כולם.
המענה המספק, הסברתי לך, ואני מודה לך על הנתון שהתקציב בחודש אפריל, תראה לי עוד מישהו שמסוגל לבנות 2,500 מקומות ועוד, עכשיו עוד 2,000 מקומות בשלושה, בזמן כל כך קצר. אבל אני כן חייב לענות לך על השאלה העקרונית, כי אמרת דבר חשוב. כל מדינה נורמלית בעולם, אם היו עושים לה רבע ממה שהיו עושים לנו, מזמן, מזמן, מזמן הייתה פועלת פי מיליון ביותר נחישות. אתם אומרים לי כל הזמן דין בינלאומי, דין בינלאומי. האמריקאים, אם היו אונסים להם בנות, הם היו פועלים בצורה כזאת. המדינה אחרת בעולם, אם היו פוגעים בה, היא הייתה עושה איזשהו חשבון, אני מודה. פחות מרשים אותי האיומים של הדין הבינלאומי, פחות מרשים אותי האיומים שהרשות לא תואב.
אתה לא צריך לסד בתוצאות של זה. מה זה פחות מרשים אותך? בסוף כולנו, אנחנו מדינה שרוצה להילחם כאן במלחמה ולהצליח בה.
אני אתן לך דוגמה שדווקא נסעתי בתוצאות. אני פתחתי, כשהגעתי למשרד, היו 70 כיתות כוננות, פתחתי 900 כיתות כוננות, מספרים מדהימים. הכיתות כוננות האלה צריכים נשקים ארוכים. הנה אני אספר לך סקופ. האמריקאים עשו בעיות. הם היו צריכים להעביר לנו את הנשקים האלה, ופתאום התחילו, לא בטוחים, לא, אתה יודע מה עשיתי? הנה, נצאתי באחריות, עזבתי הכל. הייתי לילות במפעלים הישראלים, באמתן, ב-IWI, והלכתי להביא נשק. כן, אפשר לשאת באחריות, ואני נושא באחריות.
מאיפה הבאת הנשק? לתוצרת ישראל?
תוצרת ישראל, הכיתות שבאגב נשקים מצוינים. נשקים מצוינים לכיתות הכוננות. הערד, אגב, סקופ. באו אליי מהימם, הימם זה גם שלנו, של המשטרה, ואמרו לי, רגע, למה לכיתות כוננות יש רק רובים כאלה? גם אנחנו רוצים. אז גם הם קיבלו. אני אומר לכם בצורה מפורשת, אפשר לשנות, אבל התפיסה של ראש שבק, התפיסה של גם המל"ל, לצערי, אני אומר את זה, צריך להגיד את האמת. לא להרגיז, מה יגידו עלינו?
מה זה לא להרגיז? מה זאת אומרת? ראש השבק, אני חייב לומר לך, ראש השבק הביא תוכנית על מכה מקדימה וחיסול ראשי החמאס. אתם, ממשלת ימין ימין, על מלא, לא אישרתם את זה.
אני חייב להגיד לך, אני חבר קבינט, מעולם לא שמעתי על התוכנית הזאת. אבל אני אגיד לך דברים
אחרים שכן שמעתי. אולי מודר, רק רגע, יכול להיות שמודרת, הרי אתה ממודר מלא מעט דברים.
הם ידעו אותי, זה נכון, הם עזרו, הם אמרו אז בזמנו, שבגלל שאני מציע לעשות חיסולים ממוקדים בעזה, מידעו אותי.
לא, אבל אני אומר לך שזה השב"כ הציע, וראש הממשלה כנראה מידע אותך.
עוד פעם אני אומר שוב, אני אליי לא הגיע שום תוכנית כזאת, אף אחד לא אמר לי דבר כזה. אבל נכון, אתם צודקים, מידעו אותי, לפני השביל עשי, אתם לא זוכרים מה הם אמרו? בן גביר רוצה סיכולים ממוקדים כל לילה בעזה. בן גביר רוצה להפסיק את הפועלים מעזה. בן גביר רוצה שתהיה לנו מלחמה עם עזה. אז הם ידעו אותי, בסוף הסתבר שבן גביר צדק.
אני חייב שאלה אחת.
לא יודע אם היית חותם על המשפט הזה, בן גביר צדק, אבל בסדר, כן, אמיר. בסדר,
אני חייב שאלה אחת. השר בן גביר, אתה חושב, אתה חושב שהשב"כ הוא ארגון מוסרי?
אני חושב שהם יותר מדי מתייפייפים, ויותר מדי מנסים להיות מוסריים, ואנחנו במזרח התיכון, אנחנו לא בשוויץ.
אז הנה עוד מחלוקת שלך. אז הנה עוד מחלוקת שלך עם ראש הממשלה, שטוען שהשב"כ אתמול נקט בצעד שהוא לא מוסרי. מה אתה חושב על האמירה הזו?
רגע, למה אתה אומר מחלוקת? אני אומר שהם יותר מדי מתייפייפים. אני אומר שיותר מדי מתייפייפים, אבל בוא תתן לי להגיד מה אני חושב.
לא, לא, אני רוצה שתתייחס לאמירה של ראש הממשלה, כי אמירה של ראש הממשלה יכולה להיות חמורה. אמרת שהדין הבינלאומי לא מעניין אותך, אבל אתה יודע, זה צריך לעניין את מדינת ישראל.
לא אמרתי את זה, אמרתי שהוא פחות, אני חייב להגיד שאני פחות מתרגש ממנו. בוא נדייק במה שאני אומר, ולא נוציא דברים מהקשרם. כן,
אתה פחות מתרגש כי אתה לא לוחם, ואתה לא לוחם שנמצא בשטח, והלוחמים האלה שנמצאים בשטח והקצינים, אם הדין הבינלאומי חלילה וחס ילך המקומות האלה שעצירת מלחמה וישראל תמשיך, אז אותם לוחמים ואותם קצינים עלולים לעמוד לבית דין בינלאומי ולצווי מעצר. ברור שלך זה פחות מעניין, אבל אותם זה מאוד מאוד מעניין.
אני מציע לך לבוא איתי לסיורים שאני עושה אצל הלוחמים שלנו. אתם יודעים, אין יותר ממני מי שנותן גב לחיילים שלנו. בוא תשמע מה הם אומרים לי. בן גביר תתנו לנו. בן גביר תגיד לגלן שייתן לנו יד חופשית. בן גביר תגיד לרמטכ"ל שייתן לנו לפעול. תשמע את הלוחמים שלנו. על מה אתה מדבר? אתה לא יודע איזה מוטיבציה יש להם.
ברור שצריך לתת, אבל אתה צריך להיות בתוך המסגרת. אם תצא מהמסגרת לא תוכל לתת להם כלום. ואם תיתן להם, אז אחר כך הם יעמדו לדין. זה בדיוק הנקודה. אתה צריך לעבוד בתוך המסגרת.
שמעתי על המסגרת הזאת לפני השביל, עשירי. שמעתי כל הזמן שאמרו לי, תשמע, יש כללים. יש את דני משפטן. אני לא אומר לעבור על החוק, אבל אנחנו יכולים לעשות דברים בצורה אחרת. אתה רוצה להגיד לי שלהחמיר את תנאי האסירים? איזה מדינה בעולם? איזה מדינה בעולם נתנו עשו קייטנה למי שרוצח ילדים? לפני שבאתי זה פשוט לא להאמין. אוקיי. לא טוב. להאמין, קייטנה לרוצח ילדים.
טוב, אנחנו רוצים עכשיו לעבור לעוד נקודה אחת, עתירה שהוגשה נגדך בעניין אי סמכות של חלוקת חלק מהנשקים לציבור באותו קמפיין ישראל מתחמשת. תמר שונמי כתבת לענייני משפט, לכאורה היה נדמה שהשר בן גביר מקבל, עכשיו חכה רגע, רק בן גביר תשמע גם את הדיווח ואז תגיב. לכאורה נאמר על ידי השופט עמית שניתן לבן גביר אפשרות לייצוג חיצוני, כלומר לא ייצוג של הייעוץ המשפטי. אתמול השופט עמית, שופט בית המשפט העליון, הופך את ההחלטה, למה?
כן, אז אתמול מפרסם השופט עמית החלטה, למעשה חוזר בו תוך יממה ממש, מבהיר, האישור של ייצוג נפרד יינתן רק על ידי היועצת המשפטית לממשלה או על ידי הרכב שידון בעתירות האלו, ממש בעוד שלושה שבועות וחצי אגב. זה כן מעלה תמיה, כי בבקשה שהגיש השר בן גביר לבגץ, הוא לא הסתיר את זה שלא ניתן אישור מהייעוץ המשפטי, להפך הוא אומר, זה הרקע, כלומר היה לנו פה מחלוקת בין הייעוץ המשפטי שעדיין לא השיב לבן גביר, הוא אמר, בעצם הייעוץ המשפטית לממשלה אמרה, אני עדיין מגבשת את עמדתי, נגיד ברקע, המשנה ליועמ"שית גיל לימון אמר כבר בדצמבר שחלק מהרישיונות חולקו בדרכים לא חוקיות, אבל הוא אומר על הרקע הזה היועמ"שית עדיין לא אישרה לייצוג נפרד, ולכן הוא פנה לבגץ. אתמול השופט עמית הופך את ההחלטה שאגב נכתבה במילה אחת, אישור הייצוג הנפרד כביכול, כמבוקש.
תודה רבה לך, תמר שונה מכתבתנו. השר בן גביר, אז בעצם לא מאושר לך עדיין ייצוג נפרד. זה אומר שהייעוץ המשפטי לממשלה עוד בוחן את האפשרות שעורך הדין דוד פטר ייצג אותך, מכיוון שהייעוץ המשפטי כנראה סבור שהעתירה הזאת שמדברת על כך שחולקו נשקים על ידי משרות אמון, על ידי בנות שירות לאומי, על ידי עובדי כנסת, אנשים שלא הוכשרו בהכשרה המקצועית שלהם לעשות את זה, אז יכול להיות שהם חושבים שזה באמת נעשה שלא נכון.
אומר לכם שני דברים. קודם כל, לגבי השאלה העקרונית, זה פשוט מדהים. זה פשוט מדהים, יש לי מדיניות. במקום להביא את הדברים שלי לבית משפט, הם מצנזרים אותה. אגב, דוגמה אחרת הייתה לפני שבועיים, תמר שולמי יכולה לספר לכם. אני באתי ואמרתי לפני כמה חודשים, אנחנו משנים את התפריט של האסירים הביטחוניים של המחבלים, נותנים להם את המינימום. היועצת המשפטית לא רצתה להביא את זה לבית משפט. לא רצתה לספר את המדיניות, זה פשוט מדינה בתוך מדינה, פשוט מדהים. אבל אני רוצה להגיד משהו לגבי שאלת הנשקים.
אולי זה הפוך, אולי אתה מדינה בתוך מדינה, ואתה לא רואה את הדברים בראייה רחבה?
אני מזכיר לך שאני נבחרתי על ידי 500,000 איש, היועצת המשפטית לממשלה לא נבחרה אפילו.
זה עדיין לא אומר שאתה לא טועה. זה לא נותן לך חסינות לא לטעות.
כן, אבל בדמוקרטיה הולכים לפי מה שהרוב קבע. אם 500,000 איש בחרו בי והפכתי להיות שר, פחות שיתנו לי לבצע את המדיניות שלי. אגב, אני עושה את זה בלא מעט מקרים.
בסייגים משפטיים בהתאם לחוק.
בסייגים משפטיים ודאי, אבל הנה דוגמה מצוינת שנתת. אני גאה ששיניתי את מדיניות הנשקים מן הקצה לקצה במדינת ישראל. כל כך הרבה פעמים הגעתי לזירות פיגוע, וכאן האזרח הזה שקיבל נשק, ופה האזרח הזה שקיבל נשק. Okay. פיגוע אחרון ברמלה, היית צריך לראות את האזרח, לפני 4 חודשים הוא קיבל נשק. אמר לי, תודה השר על המדיניות. אני גאה להוביל את המדיניות הזאת. זה בושה וחרפה שניסו לתקוע לי מקלות בגלגלים, okay. לא הצליחו. זה בושה וחרפה שמביאים את זה לבגץ. זה בושה וחרפה שבגץ לא מגלגל אותה מכל המדרגות. ואני אומר, אני אמשיך במדיניות, כי okay. זה מציל חיים.
אוקיי, okay, ממש שאלה אחת לסיום, בהקשר עוד פעם של השר סמוטריץ' שאמר שמי שלא מטפל בפשיעה בחברה הערבית נכשל כישלון טוטלי על האחראי, ואני רוצה לשאול אותך, איך הגענו למצב שיש 109 נרצחים בחברה הערבית, רק בחצי שנה האחרונה, זה היה מספר, אני חושב ב-2022, זה היה מספר לכל השנה, אחרי שבשנה שעברה כבר חצינו את ה-200, 109 נרצחים בחברה הערבית, אתה לא מטפל בעניין הזה, זה לא חשוב לך?
לא דבר, אני מטפל. אתם כל הזמן באים אליי בתלונות, ועד שאני רוצה, עושה דברים, אומרים לי, אליי, אתה לא מפכ"ל, אתה לא המפכ"ל, אסור לך להתערב. אבל אני חייב להגיד לך שהמשטרה, גם בנושא הזה, פינתה את פניה. עצינו 46 סיכולי רצח בשנה האחרונה. גילתנו חילות כלכלי של 500 מיליון. תפסנו 3,258 כלי נשק, מטענים, רימונים. עצרנו משפחות פשע, חמולת אבו לטיף, חמולת חרירי, הקראג'ה, כל מיני עצירים אחרים, משפחות פשע. המשטרה כן עבדה, אני מסכים. זה עדיין לא מושלם, עדיין צריך הרבה עבודה. אנחנו ערב מינוי מפכ"ל, אני מזכיר לכם שהמפכ"ל הקודם לא היה המינוי שלי, אבל זה הכי מפחיד אותי בעולם. כשאני מתערב, אתם אומרים, המשטרה
זה... זה חיים של אנשים.
וכשאתם אתם שואלים אותי שאלה, כאילו אני מפכ"ל המשטרה. אבל עזבו, בואו, הכתפיים שלי רחבות, אנחנו מטפלים. יש שינוי בהרבה מאוד פרמטרים, אגב, גם בפשיעה ברחוב היהודי.
אבל סמוטריץ' עצמו אומר שאתה נכשלת כישלון טוטלי, זה הוא אומר, כן.
אז מה אתה רוצה, שאני אבוא ואתקוף אותו על הביצועים שלו באוצר, ואני אתעמת איתו, והשמאל יתחכך ידיים? שאלו את סמוטריץ' למה הוא עושה את זה, אני לא יודע, השיקולים שלו, אני מאחל לו לעלות בסקרים. אני רק אומר דבר מאוד מאוד מאוד, אני אומר רק דבר אחד מאוד מאוד פשוט ומאוד ברור. כל מי שמסתובב, אגב, לא רק בשבס, שכולם מדברים על השינוי האדיר, ושם החלפתי נציב, גם במשטרה.
אגב, אותו נציב שלא עדכן אותך אתמול על השחרור של מנהל שיפה.
אתה חושב שהנציב מקבל רשימות כל בוקר מי השבק משחרר? זה שחרורים של שבק. ואגב, גם אם הוא היה יודע את זה, מה הוא יכול לעשות? שבק, צהל, לא נותן לו הוראה.
להודיע לשר שמינה אותו?
אז הוא לא קיבל הודעות. מה לעשות שנציב שירות בתי הסוהר לא מקבל כל היום הודעות מי משתחרר ומי לא? אל תפילו את זה על הנציב, מספיק עם זה. יש כאן מי ששחרר, צהל, שבק, בוא נגיד את האמת. אבל הסיפור כאן, לגבי הפשיעה, אני חייב להגיד. הכפלתי, שילשתי את אכיפת המקרקעין בנגב. הוספנו עוד שוטרים, אתם יודעים שאני באתי, השוטרים כולם התפטרו, היה גל של התפטרויות, עצרנו את הגל הזה, הוספתי 4,600 תקנים, היום רק השנה גייסנו 1,400 שוטרים, שנה שעברה 2,600.
השר סמוטריץ', חבריך מהלשכה אומרים שאתה צריך לסיים, ומקווה שלפחות הנתון הזה של 109 נרצחים בחברה הערבית, או בכלל גם בפשיעה באופן כללי, ירד משמעותית בחצי שנה הקרובה. אני חושב שזה אמת מידה חשובה מאוד. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, תודה רבה לך.
תודה, תודה,
שלום. טוב, עכשיו, יש לנו, תראה מה, דיווחי תנועה, אמיר, אתה יודע.
רגע, לפני כן, אתה יודע, גם בשבק, כן, גם בשבק הקשיבו לרעיון הזה, ויש לנו את התגובה הבאה. מדובר בשקרים שלא היו ולא נבראו, השבק מטריע כבר למעלה משנה על מצוקת מקומות הכליה והפגיעה בביטחון המדינה כתוצאה מכך. האחריות לכך היא על המשרד לביטחון לאומי והעומד בראשו, וכל ניסיון להסיט את האחריות ממנו היא זריית חול בעיני הציבור. תגובה חריפה בצורה בלתי רגילה של השבק. רגע, זה לא יסתיים. גם הלילה יבוטלו מעצרים של מחבלים כי אין היכן לכלוא אותם. טוב היה שהשר הממונה היה משקיע את מרצו בפתרון המשבר החמור שבאחריותו, ולא בפיזור סיסמאות שקריות וילדותיות באולפני הטלוויזיה והרדיו. אני לא זוכר תגובה כל כך חריפה של משמעית. השבק כלפי נבחר ציבור, ואני חושב שזה מראה על גודל החוסר האמון והמשבר העמוק, הייתי אומר כן. כך.